הנושא שנלמד אותו היום זה כמובן חנוכה, אנחנו בערב חנוכה. הנושא של חנוכה פרסום מניסה. כל החג הזה בא לפרסם את הנס. הנס של הימים ההם בזמן הזה, וכידוע, גורם הזמן הוא לא גורם נפרד, אלא כל הזמנים מחוברים. מה שהיה פעם רלוונטי לכל הדורות, כולל הימים האלה, כולל הדורות זה. לגבי הנס, מה היה הנס? מלחמה. אבל היה גם עוד נס של פח השמן. אני רוצה להסביר את העניין של המלחמה. מלחמות, יש כל מיני מלחמות. בדרך כלל מלחמה זה לטריטוריה, לכבוש את השטח של האויב ולעשות מה שלעשות. אבל החנוכה, המלחמה היא לא על טריטוריה, המלחמה היא על תרבות. איזה תרבות יש לנו בבית שלנו, בבית הלאומי שלנו? המלחמה של אז, שהייתה מלחמה של תרבות, תכף נראה על מה מדובר, היא כל כך רלוונטית לימים האלה, לתקופה הזאת, לדור שלנו, והיא נמשכת. אני אגיד לכם מי ינצח, לגלות לכם.
היהודים.
האור, תמיד מנצח. בכל זאת צריך ללמוד את המלחמה הזאת, כי אנחנו חלק מהמלחמה הזאת. כל אחד בביתו, כל אחד בשביל נמצא, המלחמה הזאת קיימת. מה עם מלחמת התרבות שהייתה אז? איך זה בא לידי ביטוי בחנוכה, במנהגים השונים, איך שאנחנו נוהגים בחנוכה? כתוב, יפיותו של יפת באוהלי שם. יפיותו של יפת באוהלי שם, שם זה אנחנו. אנחנו, עם ישראל, אנחנו ממשיכים את דרכו של שם, ויפיותו מלשון יופי. יוון שהייתה באותה תקופה, וגם היום, תכף נראה איך זה מקיש מאז להיום, יוון, זו הייתה תרבות שהתפשטה בעולם באותה תקופה, בצורה מהירה ביותר. אלכסנדר מוקדון, שהוא כבש את העולם באותה תקופה, שם לו למטרה בכיבוש העולם להביא את התרבות היוונית, להביא אותה לעולם. והוא כבש את העולם באמת. אמנם הוא נפטר בגיל צעיר יחסית, בגילי ה-20, אבל הוא היה, הייתה לו סייעת הנשמע, מי, אה? או 31? לא, אבל נפטר, מתי, בין כמה, בין 31, בין כמה אתה אבי אלה? יכולת לכבוש פעמיים טובה. הוא כבש את העולם, וכל העולם השפיע. התרבות היוונית התפשטה בכל העולם במהירות עצומה. כשהוא הגיע לא הוא, אלא היורשים שלו, שהגיעו לארץ ישראל, כאן מנסים להשליט את התרבות היוונית, והתוצאה כידוע, המלחמה של המכבים נגד היוונים, מעטים מול רבים, טסי עד הדשמיה, ואנחנו ניצחנו במלחמה הזאת, המלחמה הצבאית, ולא הצליחו להשתלט עלינו מבחינה לאומית. 200 שנה בערך אנחנו היינו בשלטון יהודי, תרבותי יהודי לכאורה, תרבותי יהודי. אבל האמת שהמלחמה לא פסקה עד היום. היום גם אנחנו נמצאים במלחמה תרבותית. יוון, התרבות היוונית השתלטה על העולם. היום למשל מושגים שאנחנו חיים בתוכם כמו אקדמיה, אולימפיאדה, גימנזיה, דמוקרטיה. מישהו מכיר את המילה דמוקרטיה? אתה לא מכיר? כל הביטויים האלה, מה מקורם? ביוון, משם למתחיל. יפיפיותו של יפת בו על השם. התרבות היוונית היא שמה בראש המטרה שלה, נאמר, את היופי, את החיצוניות. החיצוניות זה הדבר העיקרי. טכנולוגיה, הדברים האלה, מה שהיה אז, גם היום, התרבות המערבית היא בעצם המשך התרבות היוונית, צריך לדעת. ואנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, כמו שציינתי מקודם, לא רק מבחינה לאומית, אלא מבחינה משפחתית, מבחינה אישית. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. לא תמיד אנחנו מודעים לה, למרות שאנחנו נמצאים בתוכה. אבל זה המלחמה. זה צד אחד. המלחמה של אז, שהולכת ונמשכת עד היום. צד שני, זה מלחמה, חז"ל קוראים לזה, המלחמה הזאת, הניצחון היה נס, אבל היה נס טבעי. מה זה נס טבעי? שאתה אומר, ניצחנו כי היינו חזקים, או היינו חכמים, או משהו כזה. זה נקרא נס טבעי. אבל יש עוד נס אחד. זה נס פח השמן. נס פח השמן היה נס אנטיבי. למה? כמות של שמן שהייתה לך להספיק ליום אחד, הספיקה לשמונה ימים. זה דבר אל-טבעי, זה לא דבר טבעי הדבר. זה הנס אל-טבעי, כן? אז היו כאן שני ניסים, נס טבעי, נס הניצחון של המכבים, ונס האל-טבעי, הנס פח השמן. על נס פח השמן הרב כותב כאן מאמר שהוא בא להחכים אותנו. איך זה נוגע לדור שלנו, לתקופה שלנו. כן, תפתחו בכלל את הדפים. שגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים, זה הגמרא, מסכת שבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תומת השמנים, השחטת המידות והדעות. הרב מתייחס לשמן שנמצא, השמן הטהור, כן? והשמן הלא טהור, לעניין של מידות ודעות. תומת השמנים, השחטת המידות והדעות, שבאו למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, התומה הזאת היא הצרה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. אמנם זאת היא מפלות תמים דעים, שגם הדעות המסתעפות מעומק יסוד התורה, דהיינו אחדות השם, התברך באמונתו, נפגמו מתגרת עול הרוח היוונית. הנה כשם שדרך אגב אני מוכרח להגיד, היום רוב רובו של עם ישראל הוא רחוק מיהדות, רחוק מתורה, ממסורת. אנחנו כמה מיליונים, 14-15 מיליון, כמה מהם שומרי שבת, כמה מהם קשורים ליהדות. אנחנו כאן בחממה, כאן הכוונה לא רק במכון מיר, בארץ ישראל, בחממה. אבל העם היהודי הוא לא, הוא לא רק כאן, הוא נמצא בכל העולם. והעם היהודי הנמצא בכל העולם הוא כל כך רחוק, שאלו אותי מאיפה אני יודע. נכון, איך אתה יודע שאני מכאן? לא, אני רואה מי בא לכאן. כל העולם, כמה הם רחוקים. אז אנחנו רחוקים מאוד מאותה מגמה אלוקית, אמונה, תורה, מסורת, דברים כאלה. כשאני אומר אנחנו, הכוונה היא לכולנו. כי למה? אם הם לא רחוקים, זה לא רק הם רחוקים. מי עוד רחוק? אני. כי אני חלק מהם. אנחנו לא עם נפרד. אנחנו עם אחד, ואם הוא לא בסדר, אז זה גם נוגע אליי. אמנם, אני מוכרח לומר, בגלות במיוחד, אבל גם בארץ, אין כמעט משפחה שאין בו מת. לא מת מבחינה פיזית. מבחינה תרבותית, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית. אין דבר כזה כמעט. אני בדקתי באינטרנט, כן. 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 מה, אתם לא יודעים? עם ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה, אמנם, ברית הערבות ההדדית ניתנה ב... לא בהר סיני. בהר גריזים, בהר עיבל, שבאנו לארץ. שם נקראתה ברית הערבות ההדדית. אבל אנחנו היום בארץ ישראל כמדינה, מדינה יהודית, אנחנו אחראים לכל העם היהודי. זה בכל הבחינות. אם זה יהודים... מתבולל באיזשהו מקום בעולם, זה לא נוגע רק אליו, נוגע אליך, אני בדקתי את זה. לפעמים אתה מרגיש את זה במשפחה, צערי הרב, אני מוכרח לומר, במשפחתי היה פעם אירוע כזה של התבוללות. טרגדיה. זה לא פשוט. טרגדיה, כאילו של המשפחה שלי, אבל לא רק גם של... אני לא מכיר את המשפחה שלך, כולנו. אז זה, ודאי. ומאיפה זה בא? מתומת השמנים. התרבות, נאמר. כל זה מגיע מהתרבות. איפה הילד גדל? איפה המשפחה גדלה? רוב האנשים היהודים בגלות הם בתהליך. התבוללות קשה מאוד, כן. ונוגע לכולנו, ודאי. אל תיקח את זה יותר מדי ללב, אבל זה בסדר. האמת שזה גם תלוי, האחריות היא קיימת. זה כמו בצבא, אחרון החיילים והרמטכ"ל הם באותו צבא. ואנחנו כולנו צבאות השם, כל עם ישראל. מה זה משנה? איפה אתה כאן, אתה שם. למרות שעיקר אחריות על היהודים בארץ ישראל. ודאי. שגם הדעות המסתעפות מעומק יסוד התורה, כגון אחדות השם, יתברך ואמונתו, נפגמו מתגרת עול הרוח היוונית. הנה כשם שהכהן הכללי שבעם, השם, מי זה הכהן הכללי? מי זה? מי זה? הכהן הכללי. תכף נראה איך הוא מקיש את זה על כולנו. את הכהן הכללי. איך התכונות של הכהן הגדול נוגעים לא רק לכהן, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. כשם שהכהן הכללי שבעם השם הוכן להורות חוקי השם משפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים למען להיות למופת לעם כולו. זה הכהן הגדול. זה תשובה לך, אבי יוסף. כן, יש בכל אדם מישראל קצת כהונה. כל אחד מאיתנו. מדוע? מפני שבכללם, בכללם דיין, כל עם ישראל, עם הממלכת כהנים, הגוי הקדוש, אז התכונה של הכהן הגדול, שכל כולו רק להביא אור לעם ישראל, לברך את כל עם ישראל, להשפיע על כל עם ישראל, זה שייך לכל יהודי ויהודי, זה לא שייך לכהן הגדול, כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הכהן הגדול בבוקר, מה הוא מברך? מה הוא מברך? איך אתה יודע, כהן? אז ראיתי בספרים כתוב, מה זה לברך את עמו ישראל באהבה? הוא חייב לאהוב את כל עם ישראל. כל עם ישראל. גם את מי ש... הוא לא אוהב. שאלו אותי איך עושים את זה. אה? לגלות לכם? לגלות. שאתה, יש לך עין טובה. מה זה לעין טובה? ללמד זכות. ללמד זכות. אתה יכול לאהוב אותו. אם אתה מקטרג או מלמד חובה על מישהו, אתה לא מסוגל לאהוב אותו. זה בא לידי ביטוי קודם בזוגיות. לאהוב? למרות שיש קשיים. זה הכהן הגדול. כמו שיעקב אבינו. אהב יותר את יוסף אמנם, אבל הוא אהב את כל עם ישראל, את כל הילדים שלו. אנחנו מצווים, ממש מצווים ללמד זכות על מי?
כולם.
במיוחד על הרחוקים. הרחוקים. כמו במשפחה, לפעמים יש ילד שובב, חריג מה שנקרא. צריך לאהוב אותו. יותר משאחרים. שאלו אותי איך עושים את זה? אני לא אגלה לכם. לא, זה הכהן הגדול. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים על מנת שנלמד זכות על כולם. על כל הבריאות כולם. כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. באמת הוא טוב לכל. אז אם אתה רואה פגמים או קשיים, אתה ללמד זכות ולנסות לתקן, לתקן עולם במלכות שדי. זה התפקיד שלנו כאומה, זה התפקיד שלנו כבני אדם, בכל מקום שאנחנו. אבל בשביל לתקן אתה צריך לאהוב את מי שאתה מתקן אותו. התשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת בדרכיה היא גנוזה היא בעומק הלב הישראלי של כל אחד ואחד. אני ראיתי בתל הרמח"ל, הוא אומר, למה המשל דומה לגחלת? גחלת של גחלת, מה שגחלים, מנגל מה שעושים, כן. אז אתה, לפעמים אתה לא רואה את האש. אתה צריך לנפנף בשביל לגלות את, את העת. כל יהודי ויהודי מבחינה זאת הוא גחלת. מה אתה צריך לעשות? לנפנף. כאן במכון רואים את זה בחוש. לפעמים באים חבר'ה, הוא מרחוק תרתי משמע. לא יודעים עברית, נמצאים באים באמת רחוק. ואתה עושה להם קצת נפנופים. ואתה רואה פתאום, הוא, מה קרה? פתאום הוא נעשה שונה, משתנה. זה מה שהרב אומר כאן. הגחלת הזאת, הניצוץ הזה יותר נכון, נמצא בנשמה של כל אחד ואחד. לא בגלל שהוא בחר בזה, אלא שהוא נולד עם זה. נולד משמה, נשמה תורה, נתת בי, נתת גם בכל אחד ואחד, מעם ישראל. וכבר בארנו בעזרת השם בתעודת מעשר שני שאוכלים אותו, או כולם עולים לירושלים, הבעלים, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל. והנה הכהונה בכללה המתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה התאורה, גם היא הייתה כבר אוטוטו עד אצל היוונים, כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חייהם והאמונה בכללה. אני רוצה נזכר עכשיו בילדותי, אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, בילדותי הייתי גר בעיר מסוימת והיה שם בית כנסת. בית כנסת, אני לא חצי בית כנסת אף פעם, אבל הייתי ילד סקרן. ופעם אמרתי, אני אכנס למקום הזה, לבית כנסת, שהוא היה צריף עלוב ודל, מצופה במשהו שחור כזה נגד גשם. נכנסתי כילד, חוויית ילדות. אני רואה שם קבוצה של זקנים מתפללים. אמרתי, מה יהיה כשהם ימותו? הזקנים האלה, לא יישאר אף דתי בעולם. היום, באותו מקום, שלושה בתי כנסת. ספרדי, תימני כמובן, ואשכנזי. זה רק בפינה הזאת, אבל אותה עיר שהייתה כמעט שוממה מיהדות, מלאה בבתי כנסת. מלאה בבתי כנסת. הניצוץ הזה שניסו לך, כתוצאה מהשואה, ולא חס ושלום, אלא כתוצאה ממה שעברנו בגלות ובשואה, כמעט עוד שאותו נגמר היהדות. פתאום, תראו מה קורה היום. המוסד התרבותי הכי גדול במדינה, אתם יודעים מה זה? לא, בית כנסת. בית כנסת זה מוסד תרבותי. פעם היה קולנוע. היום מישהו מכיר קולנוע בירושלים? אולי יש אחד כאן, איך זה נקרא? סינימה סיטי. אולי. אבל היום המוסד התרבותי, הניצוץ הזה, שהיה כבר כאילו הולך ודועך, פתאום נהפך לאלפי אלפי בתי כנסת בכל מקום. אנשים נכנסים, מתפלל, אני כבר לא מדבר על ישיבות, מאות, אולי אלפים בכל הארץ, וכל זה. וזה רק ההתחלה. תשאלו אותי מאיפה אני יודע, אני לא חייב לגלות לכם. זה גדל כמו עץ, כל ענף מולית, עוד ועוד, בלי עין הרע. זה, הכל, זה הניצוץ הזה שאדם מדבר עליו. ניסיתם לחבות את, את, את הניצוץ הזה, לא יעזור לכם. אנחנו נברנו עם, עם האמונה הזאת. לא רק כאומה, אלא ככל אחד מאיתנו נלד עם זה. רק צריך לעשות את הנפנף הזה, זה מתגלה. אם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון הנערת שלא להיפרד מבית חייהם מהאמונה בכללה, זהו העולם הפנימי הישראלי שדוגמתו מתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים לשרת בקודש ביום הקדוש המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אותו הפח הקטן, אותו קד קטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יכלו היוונים לתמות ולא יכלו. כל כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל. מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפו. אם כן, זה פח קטן. זה ניצוץ קטן. אבל הניצוץ הזה הוא בסופו של התלהב. אז זה כאן כותב בהמשך. כי אם אמנם הפח כאשר נשאר בקטנותו, כאשר האמונה תהיה גנוזה רק בלב, ולא תראה את כוחה על החיים בפועל, במה תוכל לעמוד? הרי החיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית. הלא תוכל חלילה שירית הפליטה להיחבות מערמת הדשן של החיים המוזרים המוצבים עליה, ומונעים את אורה מלהתפשט באפס עצים תקווי האש הרי. אבל זהו הכוח הנפלא שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכו, מתוכנו, דעות המתפשטות עומדות מנגד לו, מבלי שבעלי הדעות ידעו שהם הולכים בזה בדרך הפוכה מאשר תמון בפנימיות היותר עמוקות. דרך אגב, זה דוגמה בהיסטוריה אצלנו הקרובה שהיה. כשהקימו את המדינה באותה תקופה, השלטון היה בידי מי שהיה, זה היה בן גוריון, הוא היה הרבה שנים. אני לא יודע למה, אבל הם, אולי מבחינה פוליטית או משהו כזה, הם ממש נאבקו לעקור את היהדות כי היו בבתי ספר ואת הפירות, גם לך גזרו את הפירות, לא היו לך פירות. ויאמר לזכותו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא לקח את המשימה להחזיר, קרא לזה, להחזיר עטרה ליושנה, והתרוצץ כל הארץ, למרות גילו, למרות מצבו, בכל הארץ, כל מקום רק לקרב את, את עם ישראל למסור. והוא הצליח. היום רוב רובו של העדה, הספרדית מה שנקרא, הם מסורתיים, דתיים, הם כל זה, לא רק הוא, כעת לחננה, כבא מועד, אבל אין ספק שיש לו חלק גדול מאוד בעניין הזה, שהם היום בבתי הכנסת, בתי מדרשות, יושבים ולומדים, כל זה. אני רק מחכה, מי זה האשכנזי שעשה את זה לאשכנזי? מי זה הרוסי שעשה את זה לרוסי? למה גם סליחה שאמר גם הרוסים שבאמת ניסו בכוח ברוסיה לחבות הזיק היהודי נכון, זה לא קל, אני מוכרח לומר, מכון מאיר, שבאה עלייה גדולה מרוסיה, ועד היום יש קבוצה לא גדולה, אבל יש קבוצה של עולים מרוסיה שבאים לכאן. אני מוכרח להגיד, בהתחלה זה לא היה פשוט. ישבו החבר'ה הזה כאילו הרבנים הקג"ב, פנים חתומות. כאילו, אתה לא יודע מה קורה איתם. ואני שמתי לב עד באותה תקופה, וגם היום, שבאים לכאן תלמידים מהגוש המזרחי, הם קבועים, אבל הגחלת נמצאת. הניצוץ נמצא. ותורא, לאט, 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 אנשים היום, הצוות של, שמנהל את המחלקה לדוברי רוסית, הם אנשים שבאו ברוסיה, שלא ידעו מילה בעברית. היום תלמידי חכמים וכל זה. זה דוגמה כאן. כמו הרב אומר, לא יצליחו לחבות את הניצוץ הזה, לא יצליחו לחבות. והיום ברוך השם. ואפס עצים תכבה אש לכאורה. אבל זהו הכוח הנפלא שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו, דעות מתפשטות עומדות מנגד לו, מבלי שבעלי הדעות אפילו ידעו שהם הולכים בזהו בדרך הפוכה מאשר תמון בפניות היותר עמוקה שבנפשם, אך הנה תגלה יד השם על ידי עלילותיו, אם עם זו בחר לו, והניצוץ הקטן יתלהם ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים, ואת כל הדעות ההפכיות אשר נערמו עליו חמרים חמרים, והתפשט על כל אורחות החיים להשיב לבן ישראל לאביהם שבשמיים, עד שהספיקו כוחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים לדרך התורה והמצוות. דרך אגב, אחרי המלחמה הזאת, שהיינו, כשאנחנו נמצאים בעיצומה בעצם, הייתה התעוררות גדולה מאוד, לא רק בקרב החיילים. יש כאן מישהו ירושלמי במקרה? מי ירושלמי? אלו, אבל אתה חי בארנוף. אתה אולי לא שם לב, אבל אני כאן חי בשכונה הזאת. פעם, בשבת, היו כאן תחבורה. נסו, נסו. אה?
ירד פלאי גם אצלנו.
ופתאום, שבת, שקט. אנשים התחילו לשמור שבת. לא מעטים. ואם אתה רואה מכונית עוברת, אה, זה בטח רופא או משהו שרצה.
ערבים.
ערבים. השכונה שאני גר בו כאן, קריית משה גבעת שאול, הייתה פעם שכונה, באמת, היום כולם שם, כמעט 100% כולם, אנשים, חלק גדול מהם שם ליהדות. מה שהרב כותב כאן אז, לפני 100 שנה ויותר, שאנשים עזבו את הדת, הוא כותב, יגיע הזמן שכולם יחזרו ליהדות. ואנחנו חיים בדור הזה. עד אחרי המלחמה, שמתי לב לזה שבאמת אנשים התעוררו. סיפרו לי הנכדים שלי בצבא, שהם אומרים פתאום, החברים שלהם, לא דתיים, כולם... לא כולם, אבל רוצים את הטליתות, מצטרפים למניינים, כאילו, אין שום התנגדות. מה שלא היה פעם, פעם הייתה התנגדות לכל דבר. אז אמרתי בליבי, אני אגלה לכם שאני אמרתי, די, לא צריך כבר את מכון מאיר, כולם חזרו בתשובה. צריך עוד קצת, נו. אבל זה בדרך הנכונה, בלי עין. היום, אם יש משפחה שאין שם בעל תשובה, משהו לא בסדר במשפחה הזאת. אני לא אומר את זה בצחוק. זה באמת. החיים המעשיים שהם כבר הולכים דרך התורה והמצוות, להחיות את ישראל, להעיר אורם, עד יעבור כל הזמן ההוא, ועד יעבור התקופה החדשה של אור חדש של ציון, עד בו שנת גאולה, יום רצון להשם, ובא לציון גואל שבפש וביעקב. על כן, בעת ההיא, בעת המאומה והמבוכה של סדרי החיים היווניים, נתפשטו בארץ ישראל למחביר, נשאר רק ברק האמונה הפנימית השוכנת עמוק בלב הישראלי, היה עוד בדוגמת פח שמן קטן המונח בחותמו של כהן גדול, שאותו לא יתאמו זרים. אני מוכרח להגיד, באותה, יש במשנה, פרקה הזאת כתוב, אנטיגנוש איש סוחו קיבל מהם, יוחנן כהן גדול וכל זה. השם זה לא מקרה, השם מבטא תרבות. אנטיגנוס, איזה מין שם זה? אנטיגנוס מובהק. ומי זה? המנהיג הדתי קראו לו אנטיגנוס. כמו שתראו היום לרב הראשי ג'וני או ג'ורג' או משהו כזה. זה מבטא איזה מהפכה. זה המצבים שהחשמונאים היו צריכים להילחם נגד בתרבות היוונית. אבל יוכל להתמיד אורו ביותו בסדרי החיים ההולכים מרצת הזמן העובר בלתי נמשכים אחריו לחזקו ולפשטו. לעשות ידוע במובן מוחש בלב, כן, פח שמן קטן הוא, ואין בו קיים להדיק יום אחד, שעה אחת, שעת התרוממות, שבה ירום האדם משפלות החיים, על ידי אור פנימי של קשר האמונה בשם השם אלוקי עולם. אבל באין לו קשר חיים קיימים בכל מעשיו, בדרכה של תורה, מהר ישוב לרדת. אמנם נעשה בו נס, אף על פי שלא היה כלל חיים אז מוכנים להתפשט בהם אור הקודש של האמונה העיקרית. אבל מכוח יד השם ואמונתו, שלא יעזוב את עמו, ועבור שמו הגדול. הנה הספיק זה הפח הקטן להדליק ממנו 8 ימים הרומזים על הארכת הזמן, עד עבור כל תקופת ההווה, ובאה תקופת העתיד הנאורה בקודש, שהארץ תמלא דעה את השם כמים לים מכסים, במהרה בימינו, אמן. זה הנס. אנחנו היום בעיצומו של הנס. אנחנו רואים איך זה. צריך להסתכל תמיד גם על העתיד. בעתיד מלאה דעה, מה זה? כל עם ישראל וכל העולם כולו ילכו לאורם של עם ישראל בארץ ישראל במהרה. שיהיה שבת שלום.